השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך. דוקטור ליאור רביד ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
ליאור, התנ"ך הוא ספר ארץ ישראלי.
נכון.
הוא מספר על מה שהתרחש כאן, על פני האדמה הזאת. אבל בכל זאת, 11 הפרקים הראשונים של הספר הזה מתרחשים בכלל על אדמת עיראק ובארמניה של ימינו, ולא בארץ ישראל. התיבה המפורסמת שבנה נוח חונה על הררת, זה ארמניה.
נכון.
סיפור מגדל בבל מתרחש לו בבבל, מתוקף שמו. אפילו, אם אני זוכר את הפרק שהיה בעושים היסטוריה שדיבר על גן העדן, הסיפור על גן העדן המקראי מדבר על הפרט והחידקל, הם זורמים בעיראק.
אז מה
השאלה? התנ"ך משמר לנו זיכרונות מעיראק? מה הולך פה?
אתה צודק. התנ"ך באמת משמר זיכרונות מעיראק, והמסע של אברהם ובני משפחתו מעבירים את הסיפור המקראי מאזור עיראק לארץ כנען, וזאת הסיבה הגדולה, או אחת הסיבות הגדולות, שבגללן הוא סיפור כל כך חשוב.
אז יורה, בואי בבקשה תקריא לנו את הפסוקים הרלוונטיים לסיפור של המסע שעליו נדבר היום.
ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן, בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת בנו, ויצאו מאור כסדים, שזה בתחום עיראק, ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, שנמצאת בתחום טורקיה של ימינו, וישבו שם איתם. וימות תרח בחרן, ובהמשך לדברים האלה נאמר, ויומר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך, ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחיו, ויצאו ללכת ארצה כנען. ויבואו ארצה כנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, ויעתק משם ההרה מקדם, קדם זה מזרח, ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אוהלו בית אל מים, מכיוון מערב, והעי, שם של מקום, מקדם, דהיינו מכיוון מזרח. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. יותם, אני לא מבינה מה לא ברור לך כאן.
מה לא ברור? ליאור, הקראת לי רשימת שמות, רשימת מקולת של יישובים, שנשמעת לי כמו כתב חידה, בנוסח מצא את המטמון בארץ ישראל. הרשימה הזאת לא אומרת כלום לאף אחד, אבל נראה לי שכדי לקבל את הפרס המובטח בסופו של כתב החידה, הפותר האמיץ צריך להתרוצץ על פני כל הארץ.
תשמע, אם אתה מציג את זה ככה, אז אני יכולה להסכים איתך שיש איזושהי אמת בדברים שאתה אומר, ושהם באמת, למי שלא מכיר היטב את הטקסט, הדברים נשמעים כמו איזה כתב חידה שרקח החידונאי דן חמיצר במוחו הרמומי. אבל האמת היא שמאחורי המילים הספורות האלה, מסתתר אחד המסעות הגדולים והדרמטיים ביותר בתנ"ך, ואם אתה רוצה, אולי בתולדות העולם המונותואיסטי.
ברור שלאנשים שבאים מתוך תפיסת עולם דתית, המסע חשוב בגלל שמדובר בהתגלות הראשונה של האל לאברהם, ובגלל ההבטחה לירושת הארץ שקשורה בהתגלות הזאת. אבל ליאור, האם יש למסע חשיבות גם עבורנו, לאנשים שמתבוננים בו היום, מנקודת מבט היסטורית, שמבקשים לדעת אם המסע הזה מספר משהו על עצמנו, על עברנו?
לדעתי התשובה היא חיובית. את הסיבה הראשונה אתה בעצמך הזכרת, שאחד עשר הפרקים הראשונים שעליהם מדבר התנ"ך, בכלל מתרחשים בתחום עיראק של ימינו, והמסע הוא זה שמעביר אותו, את הסיפור המקראי, מעיראק לארץ ישראל. עכשיו יש פה עוד סיבה, שהיא מאוד מאוד חשובה.
שהיא?
לפי המסורת שנתקבעה אצל היהודים ואצל הנוצרים, המסע של אברהם היה מסע מעולמם של עובדי אלילים, לארצו של האל האחד. ומכאן ששתי הדתות מתייחסות למסע הזה כאל קו פרשת מים שמפריד בין העולם הפגני, שמאמין ומכיר בקיומם של אלים רבים, לבין העולם שלנו שמכיר בקיומו של אל אחד בלבד, ושנשלט על ידי אל אחד בלבד.
עוד דבר שאני לא מבין ליאור, אבל בטח תנסי לעזור לי עם זה, למה מדברים בכלל על המסע של אברהם לארץ כנען, ולא על המסע של תרח? הרי גם מהפסוקים שהקראת לנו, תרח יוזם את המסע. אברהם בנו הסתפח, הוא נגרר עם אבא שלו. אני מצטט את המשפט שקראת לנו קודם כדי להזכיר, ויקח תרח את אברהם בנו, ובהמשך כתוב, ויצאו מאור כסדים ללכת ארץ כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם איתם, וימו תרח בחרן. הסיפור הוא של תרח.
אתה צודק. אם אנחנו מדמים את שמות היישובים לכתב חידה, אז השאלה מדוע החליט תרח ללכת לארץ כנען, היא באמת חלק מכתב החידה שלנו. אנחנו דיברנו על החשיבות התיאולוגית של המסע. זה הזמן להזכיר שאלוהים מעולם לא נגלה בפני תרח, ולא הטיל עליו כל שליחות. דבר שמחדד עוד יותר את השאלה, מדוע עזב תרח את אור ויצא לארץ כנען.
אז בעצם האל לא נגלה לפני תרח, ולכן אי אפשר לטעון שהוא עזב את ארץ מולדתו מסיבות דתיות, אז נראה לי שאנחנו צריכים להתמקד במישור ההיסטורי, הארצי, ולא במישור התיאולוגי, כמו שאנחנו תמיד עושים בעושים תנ"ך, ואני מציע שנתחיל כרגיל בכך שתמקמי אותנו על ציר הזמן והמקום.
מבחינת המקום, אנחנו נמצאים באור, שהציבור הרחב מכיר אותה בשם אור כסדים.
וכאן שכנה אור כסדים?
אור שכנה על גבעה קטנה לא הרחק מהגולף הפרסי, בתחום עיראק של ימינו, והיא נוסדה בסביבות 3,500-4,000 לפני הספירה.
והשנה של סיפורנו?
ואנחנו עומדים פחות או יותר בסביבות שנת 1800 לפני הספירה, כלומר, אברהם נולד במקום שכבר היה קיים לפחות 2,000 שנים בזמן שבו הוא נולד.
ומה אנחנו יודעים על אותה אור?
תראה, התנ"ך מזכיר את אור בצורה מאוד מאוד סתמית, כאילו שהיא הייתה מקום חסר כל חשיבות, שלא היה ראוי להזכיר אותו, אלמלא המקום נקשר בדמותו של אברהם.
וזה נכון?
לא.
זאת אומרת?
זאת אומרת שהאמת היא הפוכה לחלוטין.
תסבירי לי.
מאור והערים הסמוכות לה, יש הרבה מאוד ארכיאולוגיה שנמצאה שם, והם מגלים שאור הייתה עיר ממלכה מהמפוארות והמפותחות ביותר בעולם הקדום. היא הייתה עיר נפלאה. אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להשוות אותה לניו יורק, ללונדון, לפריז של ימינו. היא הייתה עיר נפלאה ותוססת.
בתים גבוהים, בתים נמוכים, אוהלים, מה היה שמה?
תראה, בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו באזור הזה, נמצאו מבנים עצומים שהתנסו לגובה של 20 מטר ויותר.
שבעולם העתיק זה ענק, זה גורדי שחקים.
ועל הקירות ועל העמודים של הארמונות והמקדשים העצומים האלה, חרטו האומנים הקדומים תחריטי טיח יפהפיים. ולאלה הם הוסיפו פסלים נהדרים, וציורים המספרים על מעשה גבורתם של המלכים המעוללים, שמלכו באזור הזה. זה הזמן הטוב שלך להגיד תודה לדעה שחירבו את כל הדברים האלה. ובאמת אתה, אם אתה מסתובב במוזיאונים הטובים ביותר בעולם, בפריז, בלונדון, בארצות הברית, אתה תמצא שם תצוגות של התכשיטים הנהדרים שיצרו האומנים של המקום. כלי נגינה אתה תמצא שם, כלי מלחמה שמשובצים באבנים טובות ומכסף ובזהב, ואתה יכול למנות בכלל האוצרות שנמצאו שמה עשרות אלפי לוחות חמר שעליהם כתבו המלומדים שחיו באותם ימים בכתב שנקרא כתב היתדות.
זאת אומרת, חברה מתקדמת גם ברמה האינטלקטואלית, לא רק ברמה האומנותית.
בכלל לא ניתן לתאר את זה, יותם. הכתב הקדום ביותר בעולם, הראשון בעולם, זה היה כתב היתדות, זה כתב כן, שאנחנו מדברים עליו כבר מסביבות 5,000 לפני הספירה, כבר כתבו. ומי כתב? המלומדים שחיו באור ובערים הסמוכות לה.
וארץ כנען המפוארת?
ארץ כנען המפוארת הייתה פינה נידחת, עלובה ושכן ושוממה, ששכנה בקצה האחורי של העולם, אם אתה רוצה, פחות או יותר בדרך לשום מקום. תראה, בארץ כנען חיו בסך הכל כמה שבטים קטנים ועניים שאנחנו קוראים להם בשם הקיבוצי כנענים. ורק לשם השוואה, בין מה שראינו קודם לבין מה שאנחנו מוצאים כאן, אז אם אמרנו שבאור המלכים חיו בארמונות, אז תושבי הארץ העשירים הקימו בדוחק בתי אבן זעירים, ומרבית האוכלוסייה בכלל חייתה באוהלים. ואם אמרנו שבאור ובערים הסמוכות לה, פולחן האלים התקיים במקדשים עצומי מידות, הרי שבארץ כנען עבודת הפולחן נעשתה מתחת כיפת השמיים, ועל גבי מזבח אבנים שהיה בסך הכל ציבור אבנים קטן שנאסף ברגע אחד, וננטש מיד בתום הפולחן. ובאמת הכתוב אומר שאברהם ורבים מגיבורי התנ״ך הקימו מזבחות אבנים כאלה, שכל ההקמה שלהם לא הייתה יותר מאשר עניין של 5-10 דקות עבודה.
אם כך ליאורה, אני לא מבין, מה היה היגיון לעזוב עיר כל כך עשירה, מפותחת, ולצאת למקום כל כך עני, נידח, מרוחק?
תשמע, העובדה שאור כסדים הייתה אחת הערים המסגשגות ביותר בעולם הקדום, איננה ערובה לכך שתרח ובני משפחתו היו אנשים עשירים.
ויש לנו דרך לבדוק מה היה המעמדם הכלכלי של בני תרח?
בוודאי. אנחנו יכולים לזהות בקלות רבה למדי את המעמד הכלכלי של המשפחה. והדבר הזה יוביל אותנו לסיבה שבגללה יצא תרח למסע הגדול.
אני יודע שהחיים הכלכליים של בני העולם הקדום התבססו על החקלאות בלבד. ולפיכך אדמה הייתה הנכס הכלכלי החשוב ביותר של האדם. אפשר לקבוע באופן ודאי שבעלות על אדמה הייתה מדד מובהק לקביעת עושרו של האדם.
נכון, בעניין הזה שום דבר באמת לא השתנה. וגם בימינו בעלות על וילה מפוארת בהרצליה פיתוח או בסביון.
או בקיסריה.
מידע על מעמדו הכלכלי של בעל הבית.
אוקיי, יש מדדים שכנראה לא משתנים. באופן טבעי את המקום הראשון בסולם העושר תפסו המלכים. המלכים היו בעלי הנחלות הגדולות ביותר והאנשים העשירים ביותר בארצם, כך היה בעולם הקדום וגם בימינו, איפה שיש מלך כנראה שהוא העשיר ביותר.
נכון.
שניים בסולם העושר היו הכהנים, שחלשו על מקדשים, שגם להם היו אחוזות רחבות ידיים. האלוהות במצרים ובמסופוטמיה לא הסתפקה בגל אבנים קטן כמו המזבחות שהקים אברהם פה בארץ כנען, אלא פיתחו תאווה שאיננה יודעת שובע למקדשים עצומי מידות ולמתנות יקרות ערך, רצוי זהב וכסף. ובאמת, אגב, היום אחד הבנקים העשירים בעולם נמצא במרתפי הוותיקן שברומא, כולל כל מה שהם הצליחו לגנוב מכל העולם העתיק. בנוסף לבנק מחזיק הוותיקן בשטחי אדמה עצומים במדינות רבות, שמהווים נתח חשוב מאושרו העצום של הוותיקן, וגם בעניין הזה ההיסטוריה לא שינתה את פניה הרבה ב-4,000 השנים האחרונות מאז זמנו של אברהם.
נכון מאוד.
את המקום השלישי תופסים נאמניו של המלך ואנשי הצבא הבכירים שהמלך שילם להם באחוזות רחבות ידיים. במקום הרביעי, אזרחים ממה שאנחנו קוראים מעמד הביניים שהיו בעלים של שטחי אדמה קטנים. את המקום החמישי בהיררכיה החברתית תפסה סדרה רחבה מאוד של אביונים שנקראו מסכנים או...
מסכנו.
מסכנו. שהיו אזרחים חופשיים, אלא שהם היו עניים וחסרי אדמה משל עצמם. ובתחתית החברה, המקום הנמוך ביותר, תפסו כרגיל העבדים.
יותם, אתה שכחת להזכיר את הנוודים כמובן.
נכון, בזמנו של אברהם התקיימה עוד קבוצה חברתית אחת גדולה, הנוודים. הנוודים חיו בדרכים ועברו דרך קבע ממקום למקום, כשהם נוסעים על גבי חמורים את כל מטענם ורכושם. ועכשיו, לאורה, כשהסולם החברתי-כלכלי של תושבי מסופוטמיה עומד לנגד עינינו, עולה לי שאלה, מה הדבר בעצם אומר על מעמדם החברתי והכלכלי של תרח ובני משפחתו?
יותם, התשובה מצויה בשאלה. עצם העובדה שתרח עזב את ארצו ויצא למרחקים, מלמדת על כך שלא הייתה לו אדמה משל עצמו.
למה?
אדם שחי בחברה חקלאית, שכל קיומו בא מהאדמה אשר ברשותו, איננו עוזב מרצונו את אדמתו ואת ארצו. הוא נשאר לחיות עליה ולעבד אותה.
והוא לא יוצא לטיול של אחרי צבא להודו או לדרום אמריקה, כי יש לו אדמה.
ממש לא.
אז אם לתרח לא הייתה אדמה, מדוע בכל זאת הוא עוזב את אור? אולי, ואני מעלה סברה, הוא ומשפחתו היו עבדים שנמלטו מאדוניהם, למשל.
לא, 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 לא. את האפשרות שלפנינו משפחת עבדים שנמלטה מאדוניה, אנחנו צריכים להסיר מעל הפרק.
למה?
מכיוון שעבד כשניסה להימלט מאדוניו ונתפס, הוא היה מוצא להורג, ובני משפחתו היו מופרדים זה מזה ונמכרים למשפחות זרות. התנך מתאר את סיפור העקירה של המשפחה שלנו כמהלך שקט ומתוכנן, ולא כבריחת עבדים חפוזה, כמו שאנחנו מוצאים בסיפור יציאת מצרים. ועצם המהלך השקט הזה, ואנחנו נראה אותו מתפתח בהמשך, מעיד שהמשפחה לא השתייכה לרובד העבדים שחי באור באותם ימים.
ונוודים, יכול להיות שהיו נוודים שעברו ממקום למקום, זה אפשרות שיכולה להסביר מדוע לא הייתה ברשותם אדמה.
אני מצטערת לאכזב אותך, אבל גם את האפשרות הזאת אנחנו חייבים להוריד מעל הפרק. לנוודים יש דפוס נדידה מובהק. נוודים מסורתיים שהיום כמעט כבר לא מצויים, הלכו בצורה מעגלית. הם תמיד חזרו לאותם קרי מראה ולאותם מקורות מים, שעל החזקה שלהם הם היו מוכנים להילחם בחירוף נפש. מכיוון שהליכה מעגלית היא מהווה מאפיין מובהק של חברת נוודים, אנחנו יכולים לקבוע בביטחה שדרך ובני ביתו לא השתייכו אליהם. המשפחה שלנו הלכה קדימה, תמיד קדימה, ומעולם לא שווה על עקבותיה.
אז לא עבדים, לא נוודים, מה נשאר לנו לאורה? איזה סיבה ריאלית יכולה להסביר מדוע תרח עזב את ארץ הולדתו?
כל בחינה היסטורית וכלכלית תקבע שתרח ובני ביתו השתייכו לבני מעמד האביונים. נכון שהם היו אזרחים חופשיים, אבל לא הייתה להם אדמה משל עצמם. וההיגיון ההיסטורי נותן שהם יגרו מארצם מסיבה אחת, כדי להגיע למקום חדש שבו ייפתחו בפניהם אפשרויות כלכליות שלא נמצאו להם בארץ מולדתם. תראה, הגירה בימי שלום והרבה פעמים גם בימי מלחמה היא כמעט תמיד כלכלית. מאגרים שמבקשים לשפר את מצבם הכלכלי יורים חץ לכיוון שאליו הם רוצים להגיע, ולעולם לא חוזרים למקומם הישן. והיות שאנחנו מדברים על תופעה שחוזרת על עצמה אין ספור פעמים במהלך ההיסטוריה.
עד היום אגב, הגירה של בימי שלום או בימי מלחמה היא כלכלית, אנחנו רואים את זה עכשיו.
נכון מאוד, זאת הגירה כלכלית.
היא לא אידיאולוגית משום סיבה.
היא גם לא בגלל המלחמה, כי אם זה היה בגלל המלחמה, הם היו הולכים לירדן ולטורקיה.
או לאפריקה.
ולכן נראה שבגלל שאנחנו מדברים על תופעה אוניברסלית, היא נכונה גם במקרה שלפנינו. נראה שמצוקה כלכלית הייתה הסיבה האמיתית, שבגללה עזבו כתרח ובני משפחתו את אור היפה והעשירה.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אז אני חייב להודות שאני לא רואה באיזה אופן העקירה לארץ כנען, הרחוקה והענייה מאור המוצלחת והמשגשגת, נחשבה ללהיט כלכלי כזה גדול.
תראה, יותם, מה שאתה חושב היום, אתה חושב 2017. אנחנו מדברים על 2000 לפני הספירה. ואנחנו צריכים לזכור שארץ כנען שכנה לאורך החוף, והייתה יד לכל מסעות המלחמה מאותה נקודה ואילך, רק בגלל המיקום הגיאוגרפי שלה. יכול להיות שהדבר הזה, אם כי אין לנו שום ודאות, יכול להיות שזאת הייתה הסיבה שתרח חשב שהוא יגיע למקום שמבחינה גיאוגרפית נחשב למקום טוב. אבל, כמו שאתה אומר, אין לנו שום ודאות.
ואולי גם כמות המידע שהייתה לו הייתה מוגבלת. והוא אמר, בוא ננסה כי פה לא טוב לי, ואני הולך למקום אחר.
נכון. מה שבטוח זה דבר אחד, שהתנך קובע שתרח התכוון להגיע לארץ כנען, והוא לא הגיע לשם. במקום זה הוא הגיע לחרן.
אוקיי, אחרי שסיכמנו שהמשפחה עזבה את ארצה בשל מצוקה כלכלית, אנחנו צריכים להתמודד עם שאלה הרבה יותר גדולה. האם המסע הזה בכלל ריאלי? האם הוא עובר את מבחן הזמן, את מבחן ההיתכנות, והיה בכלל ניתן לעשות אותו ולהשלים אותו בתקופת חיים אחת?
תראה אותם, זאת באמת השאלה הגדולה, ופה אני חייבת להוסיף עוד הערה חשובה. מרבית חוקרי התנ"ך טוענים בתוקף שהמסע הזה איננו יותר מאשר מיתוס שלא היה ולא נברא. והשאלה שאתה מציב כרגע לפנינו, אם בכלל נצליח לפתור את החידה שלנו, אם אנחנו נמצא שהמסע אפשרי וניתן היה לעשות אותו בתקופת חיים אחת כמו שהתנ"ך מספר, הרי שעצם ההוכחה שלנו תפריך את הטענה של חוקרים רבים מאוד שטוענים שמדובר במיתוס שמעולם לא היה ולא נברא, מן הטעם הפשוט שמיתוס זה שם נרדף למשהו שאיננו מתרחש במציאות.
ואם לא נצליח להוכיח?
כי אז אנחנו נחזק את הטענה של החוקרים הרבים ונצטרף אליהם.
לדעתי, ליאורה, הגענו לשלב שאנחנו צריכים לפתוח את האטלסים ולהתחיל למדוד את המרחקים בין שמות היישובים המוזכרים בכתב החידה שלנו. אז המשפחה יצאה מאור כסדים והגיעה לחרן, ושם תרח הולך לעולמו. השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לברר היא קודם כל היכן חרן, ומה המרחק בינה לבין אור.
אמרנו שאור כסדים שכנה לא הרחק מהמפרץ הפרסי. לעומת זאת, חרן שכנה, ואגב היא עדיין קיימת, הרחק הרחק צפונה בתחום טורקיה של ימינו, והמרחק בין שתי הערים הוא 1,300 קילומטר.
יפה מאוד, יש לנו מספר, אבל האטלס מראה לנו שחרן שוכנת הרחק בצפון, ושהיא הרבה יותר גבוהה מאור, מה שמלמד שהמשפחה הלכה צפונה, והתקדמה תוך כדי טיפוס, בעצם הסר חסר כל היגיון, לאור העובדה שארץ כנען נמצאת על אותו קו רוחב של אור, מה ההיגיון ללכת 1,300 קילומטרים צפונה, רק כדי לפנות אחר כך חזק דרום, מה שנקרא, ולהגיע לנקודה שנמצאת ממש ממול? הרי תרח וחבורתו, הם היו הולכים בקו ישר לכיוון מערב, הם היו חוסכים עיקוף ענק, מיותר, ותרח היה מת בארץ ישראל, שאליה הוא התכוון להגיע, ולא בחרן.
לו החבורה הייתה עושה את המעשה הפזיז והולכת כהצעתך, לישראל הם לעולם לא היו מגיעים.
מדוע?
משום שהליכה בקו ישר מערבה הייתה מחייבת אותם לחצות את המדבר הסורי שנמצא בין ישראל לבין עיראק. ואתה צריך לקחת בחשבון דבר אחד, שהמדבר הסורי הוא מפלצת איומה, שבהשוואה אליו מדבר סיני הוא אחו ירוק ושופע מים. ולכן מי שנכנס בצידו האחד של המדבר הסורי, לא יוצא מהצד השני שלו. מה שאומר שבמקרה שהם היו הולכים ישר מערבה, תרח היה מת במדבר ולא בחרן. אני חייבת להוסיף כאן עוד נקודה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה לשחזור שאנחנו מנסים לעשות כאן. והיא שאת המדבר הסורי עוטפת מעטפת ענקית שנראית כמו קשת שנקראת השר הפורה.
או השר הפורה המוכר.
בדיוק. ובגלל אימת המדבר הסורי, השיירות הקדומות הלכו דרך המעטפת הזו, דרך השר הפורה ודרך חרן, שהייתה אחת התחנות הצפוניות והחשובות ביותר לאורך נתיב ההליכה של השר. ודווקא העובדה שהתנ"ך מציין שהמשפחה הגיעה לחרן, משתלבת היטב בכתב החידה שלנו, מכיוון שהיא מהווה עדות מאלפת לכך שהמשפחה השתמשה באחת הדרכים החשובות והידועות ביותר במזרח הקדום, ולא באיזשהו מסלול דמיוני שמוביל את ההולך לשום מקום.
מתקדמים. הגענו לחרן, ושם מת תרח, ולאחר מותו המשפחה מתפצלת. נחור ואשתו, שהיו אחיו וגיסתו של אברהם, השתקעו בחרן. נחור הקים משק צאן מסגזג, מה שמוכיח שמבחינה כלכלית, אגב, ההגירה לחרן השתלמה לו לא רע בכלל. ובחרן נולדו רבקה, רחל ולאה, שעליהן דיברנו בפרקים הקודמים שלנו, וכך, בימים שבהם נחור התבסס והפך איש עשיר, אברהם, שרה ולוט המשיכו להיטלטל בדרכים. אז אנחנו עומדים כרגע בחרן, וכדי להגיע לארץ כנען, היה על השלושה לפנות מערבה, ולצעוד 300 קילומטרים לכיוון שרשרת הרי הלבנון, שארץ ישראל נמצאת הרי מדרום להם. לאחר מכן היה להם לפנות דרומה ולחצות את ההרים מכיוון צפון לדרום, תענוג גדול שעולה להם בעוד 470 קילומטרים. כשיורדים מההר, אנחנו נכנסים לארץ דרך השער הצפוני שלה. 1,070 קילומטרים מסתיים המסע מאור כסדים לארץ כנען.
ממש לא. עכשיו צריך להכניס כאן עוד פרט אחד שחשוב להזכיר אותו. בחרן נגלה אלוהים לאברהם והטיל עליו ללכת לארץ אשר הוא יראה אותה, והיא ארץ ישראל, אנחנו כולנו יודעים את זה. אז אנחנו יכולים לבוא ולומר שמנקודת מבט דתית השליחות אכן הסתיימה, אבל המסע בקושי התקרב למחציתו. לרוע מזלם של השלושה, הם הגיעו לארץ בשנות רעב קשה, ולפיכך הם נאלצו להמשיך וללכת הלאה. ואני רוצה לצטט בפניך: ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ובהמשך נאמר לנו: ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, ויעתק משם הר, הוא עוזב משם לכיוון הרי ההרים של הארץ, מקדם לבית אל, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה.
המשפט והיה רעב כבד בארץ מובן לכולנו. הרי מי שמכיר את משטר המים בישראל, ואפילו ישראל של היום, יודע שמשמעותן של רצף של כמה שנים שכונות, שבהן לא יורד גשם, התוצאה היא בורות מים ושדות שמתייבשים. שנות בצורת רצופות היו הגורם הראשון לרעב בחלק זה של העולם. אבל עכשיו כתב החידה שלנו באמת ליאורה, סליחה, הופך להיות חסר כל היגיון. היות שהגיאוגרפיה של ארץ ישראל לא השתנתה, ברור לגמרי שאם השלושה נכנסו לישראל מכיוון צפון, אז הם הגיעו לאזור שהיה עשיר במים בהשוואה לשאר חלקי הארץ. לכן היה עליהם להישאר במקום עד שהבצורת תחלוף. אלא מה? שהם ממשיכים ללכת דרומה, אל האזורים השכונים של הארץ, אל הנגב, אל המדבר. שהוא בעצם הראשון להיפגע בשנות בצורת, ואני מצטט בקצרה ברשותך: ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, כמו שקראת, ואני מקצר: וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי יכבד הרעב בארץ. מצטער ליאורה, הליכה דרומה באמת מעשה אבסורדי בעיניי.
יותם, זה הזמן להשמיע באוזניך את המשפט המופלא, שאלמלא טעית, היית כל כך צודק.
תודה.
בבקשה. יש תשובה אחת, והיא שהם פעלו מחוסר ברירה.
אז תסביר לי.
תראה, בימיו של אברהם חיו בארץ כנען שבע קבוצות אתניות קטנות ועניות שנקראו בשם הכולל כנענים. הכנענים ישבו ליד מקווה המים המועטים של הארץ. ואת זה אנחנו יודעים בוודאות. אתה צריך לקחת בחשבון שאוכלוסייה שסובלת ממחסור במים לא תקבל בברכה אורחים זרים שמתאפקים על שעריה. וההיגיון נותן שהכנענים, יושבי הארץ הוותיקים, דחפו את אברהם וחבורתו דרומה אל הנגב.
אז כדי להגיע מהנגב למצרים, אנחנו צריכים לחצות את מדבר סיני, שזה כיף גדול של הליכה ברגל בשמש הנעימה של מדבר סיני, 400 קילומטר, ועולה לנו גם לחזור, שזה 800 קילומטר.
אוקיי, אז אנחנו יצאנו ממדבר סיני, שילמנו על החלק הזה ב-800 קילומטרים של הליכה מענגת, הגענו לאזור סדום, ובסדום לוט פרש מאברהם ושרה, והשותפות הארוכת הימים בין השלושה הגיעה לקיצה. ולשם קינוח, אברהם ושרה הוסיפו ללכת עוד כ-100 קילומטרים.
שזה כבר בתוך האצטדיון של המרתון, זה הסיבוב הסופי שמה, שכולם שם כבר גמורים.
נכון, וכשהם הגיעו לחברון, אז הם עצרו מלכת, והמסע הגיע סוף סוף לקיצו.
אז אם מסכמים את כל קטעי המסע שחישבנו עד כה, סך הכל הם הלכו כ-3,240 קילומטר.
הם הלכו הרבה יותר מכך, מכיוון שאתה עשית חישוב שמבוסס על מרחק שנמדד בקו אווירי, אבל החבורה הלכה ברגל. אתה חייב להוסיף לחשבון גם את עיקולי הדרך וגם את הטיפוס על הרים ואת הירידה מהם. חייבים לקחת בחשבון שהיו טעויות בניווט. אתה צריך לקחת בחשבון גם הליכות קצרות לבאר מים או כדי לאסוף את עדר העיזים שהתפזר. אני חושבת שאנחנו צריכים להוסיף למסע עוד כ-260 קילומטר רק בגלל הדברים האלה. מה שאומר שהערכה הסופית היא שהשלושה הלכו כ-3,500 קילומטר. זה נראה קרוב לאמת.
פתחנו את הפרק הזה בשאלה מה מסתתר מאחורי מספר שמות יישובים שדרכם עבר המסע של תרח ואברהם ושאר בני משפחתם. עד כה הצענו תשובות למספר שאלות. ענינו על השאלה מדוע עזב תרח את אור ויצא לדרך, ושחזרנו את מסלול ההליכה ואת המרחק שעברו ההולכים. עכשיו עלינו להתקדם ולענות על השאלה הגדולה באמת. האם התנ"ך מנציח סיפור מסע ריאלי שיכול היה להתקיים במציאות ובתקופת חיים אחת? או שהפתרון שלנו מחזק את הטענה שמדובר במיתוס חסר כל בסיס היסטורי?
אני מציעה שעל השאלה החשובה הזאת אנחנו נתמודד בפרק הבא של עושים תנ"ך.
אם כך, נשלים את המסע שלנו בפרק הבא של המסע, ועד אז, להתראות.
ליאורה ויותם חשים כבוד עמוק לפרשנות הדתית של סיפורי התנ"ך ולפרשנים המסבירים אותם מנקודת מבט מסורתית ואורתודוקסית. עושים תנ"ך הולכת בכיוון אחר. מטרתה היחידה לבחון את סיפורי התנ"ך על רקע זמן התרחשותם ועל רקע המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית ששררה בארץ ישראל בתקופת התנ"ך. המחויבות של ליאורה, שהיא דוקטור לתנ"ך, היא מחויבות מחקרית בלבד. תגובות ושאלות ניתן לשלוח למייל info@podil.net בקבוצת הפייסבוק של עושים תנ"ך או בפורום שבאתר הבית. ranlevi.com/osim/tanakh. ספרה של ליאורה, התנ"ך היה באמת, יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות, וזמין בעברית ברשת חנויות סטימצקי, באנגלית דרך אמזון, וניתן גם לרכוש אותו ישירות מליאורה בהנחה משמעותית. לרכישת הספר או להזמנת ליאורה להרצאה, צרו עם הקשר בפייסבוק. עושים תנ"ך הם דוקטור ליאורה רביד ויותם שטיימן. עורך הקול הוא ניר סייג. דני תימור הוא המנהל העסקי, ההפקה של עינב לנדאו, ורן לוי מפיק ראשי.